עוסקים עדיין נושא התפילה, אמרנו אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. ופיתחו בבקשה את הדפים בדף 22. כן, דיברנו פעם שעברה על האשן, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אולי חלק גם לא היו. אשן זה ראשי תיבות, אמרנו מה? נראה מי זוכר. נראה, אתה תלמיד חרוץ, קיבלת ציון. עולם שנה נפש, יפה מאוד, יישר כוח. האמת היא שכל הלימוד זה לא רק לשמוע אלא גם לחזור על הדברים ולהשכיל ולהפנים בדברים האלה. עולם שנה נפש הזה שדובר על עולם זה מבחינת מקום, שנה זה מבחינת זמן, ונפש מבחינת האדם, מבחינת הבריאות, הדבר הזה מאוד מאוד מרכזי. אנחנו חיים במציאות. בשביל להבין את המציאות שאנחנו חיים בה בצורה יותר חכמה, יותר נכונה, נאמר, אנחנו, או יותר נכון, חכמנו זכרונם לברכה, אומרים, אתה צריך להתבונן בשלושה דברים בחיים שלך, במציאות שלך, בשביל לדעת את המציאות לאמיתה, את המציאות. דהיינו, לדעת באיזה מקום אתה, זה נקרא עולם, באיזה זמן אתה, מבחינת הזמן, והשאלה האחרונה, מי אתה? בתוך כל הבריאות. כשאדם יש לו תשובות לשאלות האלה, הוא יותר מציאותי. אבל אם אין לו תשובות לשאלות האלה של המקום, הזמן והאדם, אז הוא, לפעמים הוא לא מציאותי בכלל, הוא חי בפנטזיות, בדמיונות. אני אתן לכם דוגמה לגבי המציאות שלנו עכשיו. מי יודע באיזה ארץ אנחנו חיים עכשיו? מי? אתן לך שוב. איך קוראים לארץ הזאת? איך? יפה מאוד. ובאיזה עיר אתה חי?
ירושלים.
ואם אתה מדרג את כל המקומות בעולם, איזה ארץ הכי טובה בעולם?
ישראל.
ישראל, איך אתה יודע?
רשום.
ואיזה עיר הכי טובה בכל ארץ ישראל, הכי במדרגה הכי טובה? מי יודע? מי אמר ירושלים? עובדה, כל עם ישראל התפלל לירושלים. אלפי שנים, ירושלים, ירושלים. כן. עכשיו, איפה אנחנו חיים עכשיו ברגע זה? באיזה מקום הכי טוב? בעולם. באיזה עיר הכי טובה? בעולם. אני מבסוט או לא? מבסוט. שמח. מצד המציאות, זה לא אני המצאתי את הדבר הזה. באה תורתנו הקדושה ואומרת, יש מדרגות, מדרגות, מדרגות במקומות. וארץ ישראל, ארץ הקודש, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ, כמה מעלות לארץ ישראל. ואני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא שם אותי בארץ הזאת. תודה רבה, יישר כוח. יש כאלה שחיים בניו יורק, מסכנים. יש כאלה שגרים בפריז, עוד יותר מסכנים. יש כאלה שגרים, אני לא יודע, בכל מיני מקומות משונים כאלה. ואנחנו זכינו, למה? כי אנחנו כנראה צדיקים, אולי בזכות אבות אנחנו. לא יודע, עובדה, אנחנו מבחינת המציאות, מצד המקום, חיים בארץ ישראל, בזכות גדולה. אם אבות אבותינו היו כאן מתחייה מקברותם היום, היו מקנים בנו. אם הסבא שלי, או הסבא של הסבא שלי, היה קם מקברו, היה אומר, מה? אתה זוכה, הנכד שלי, הנין שלי, אתה זוכה לחיות בארץ ישראל, ועוד לחיות בירושלים? פשי, אני מקנא בך. הלוואי שאני יכולתי לחיות כאן. איך אומר רבי יהודה הלוי, כשהוא בשיריו נפלאים על ציון, אומר, הלוואי שאני אזכה לבוא לארץ, להתפלש בחורבותיה. לסחול על הפרה, לטעום את הפרה. הוא אומר, אפילו, רק להיות כאן, למרות שהוא דיבר לחורבות של ירושלים, ואנחנו זוכים להיות בתקופה של בניין ירושלים, לא חורבות ירושלים, ממש בניין. זה מצד המקום. עכשיו, איזה זמן אנחנו חיים? אז המציאות שלנו היא טובה או לא טובה? מה אתם אומרים?
טובה מאוד.
אה?
תודה
רבה, יישר כוח. מצד המקום. עכשיו, מצד הזמן, ההיסטוריה, לפי התורה, היא 6,000 שנה כנגד ששת ימי המעשה, והאלף השביעי זה כנגד יום השבת. ככה אומרים חז"ל. אנחנו נמצאים באלף השישי. האלף השישי זה כנגד יום שישי. דיינו, ה-1,000, 770 שנה. נכון?
כן.
ה-1,770 שנה. מבחינת ציר הזמן, מבריאת העולם, דיינו, מרגע שהופיע האדם הראשון, שאלוקים התגלה לו, ועד אחרית הימים, מבחינת ציר הזמן, אנחנו עברנו כברת דרך ארוכה, העם היהודי, המין האנושי, עברנו כמעט את כל 6,000 שנה, ואנחנו היום ביום שישי, אם נעשה את המשוואה הזאת, ששת ימי המעשה כנגד 6,000 שנה, יום שישי אחרי הצהריים לפני שבת, נכון או לא? נכון? ברבע האחרון של יום שישי. מי שם למה קורה בארץ או בעולם, בבית בכלל יהודי, ביום שישי לפני שבת? ממהרים או לא ממהרים? למה ממהרים? צריך להספיק. תלוי באיזה בתים, יש בתים שכבר השבת מוכנה מראש. אבל צריך לנקות, צריך לבשל, צריך להתרחץ, צריך, מהר, להספיק. עוד מעט המלך מופיע, עוד מעט האורח מופיע, עוד מעט החתן או הקלה מופיעים. צריך להסתדר, נכון? שבת מלכתה, נכון או לא? עכשיו תשימו לב מה נעשה ברחובות בדור שלנו. הכל מהר, אונליין, מהר, אינסטינקט. אין זמן, נוסעים, רצים, מה כל המהירות הזאת? לפני 100 שנה אנשים חיו בשלווה. היית רוצה לאכול תרנגולת? היית לוקח תרנגולת מהלול, אתה שוחט אותה, מורט את הנוצות, לוקח איזה חצי יום עד שאתה מגיע לטעום איזה פולקה משהו. היום, מה אתה לוקח? יש כזה מיקרוגל, צ'יק צ'ק, פיק פוק, צ'יק צ'ק, הכל מוכן, הכל. מה קרה? הפעם רצית לדבר עם מישהו בחוץ לארץ? שולח לו מכתב, 3 שבועות, עד שזה מגיע במקרה הטוב. אם לא לקח לפי חצי שנה או משהו לפני שנים, ככה היה, היו סוסים מביאים דואר. ככה זה היה עולה, ועם סירות היו מביאים דואר. היום אונליין, אינטרנט, אתה בו זמנית, כשאני נותן את השיעור הזה, כל העולם רואה אותך. מה קרה למהר? איפה גורם הזמן? הכל מהר, מהר, מה, אין לכם זמן? אין זמן, שבת, עוד מעט שבת. אנחנו בדור שהקצב החיים שלו, וההתפתחות הטכנולוגית, המדעית, העולמית, העולם כפר קטן, הכל מתאחד, הכל מסתדר. ואיזה יום אנחנו? יום שישי, לפני... לפני שבת. זה זמן טוב, מה אתם אומרים? תלוי מי. באמת, מי שלא למד ללחוץ על הכנות לשבת, הוא לחוץ. אבל מי שלמד, מבסוט. למה? ההכנה זה חלק מהמצווה. גדולי ישראל היו הולכים, מפשילים שרמולים, עושים שפונזות, הולכים לשוק, עושים קניות, חוטבי עצים, ככה הגמרא אומרת, בשמחה, בהתלהבות. גם אני זוכר את עצמי, פעם גם כל משפחה עם הלחץ שלה. כשמגיע ערב שבת, הייתי מתחילים, גם אז הילדים היו קטנים, היום כבר, ברוך, איך אומרים כבר, הפרוחים יצאו מהקן. אבל כשהם היו, כל אחד, וכאן לא יודע איך זה משפחות שלכם, כל אחד מחלק פקודות, כל אחד מפקד, אתה תעשה את זה, לא, אני אעשה את זה, אתה תעשה את זה, פי, מתחילים, כל אחד מנהל ראש גדול נהפך. יכול לקרוא דבר כזה. והם מתחילים להיות מתיחות ומריבות וכעסים ודברים כאלה. ערב שבת! יום אחד. תודה זהות של הרב. ערב שבת, ככה צריכים להיות. למדתי בהלכות, כתוב שכל מי שהוא באמת רוצה לכבד את השבת, הוא צריך להתאמץ עד כדי זהה, שתצא מנו זהה, להשתדל לזה בשמחה גדולה. אז הייתי אומר לילדים שלי, אתה לא רוצה לעשות שפונזה? אני עושה שפונזה. אבא, לא, אני רוצה לעשות שפונזה, מתעקש. אתה את הכלים לא רוצה, אני אעשה את הכלים. זה. מה, אתה עושה את הכל לכבוד שבת? מה קרה לך? אני מבסוט, שמח, אני עושה, אני לא מצטער. פתאום ערב שבת, תלוי איך אתה רואה את הערב שבת. אם אתה רואה את הערב שבת כהכנות, כערך, אז אתה בונה ואתה עושה ואתה פועל ואתה מזיע והכל בשמחה ובהתלהבות רבה. אבל אם אתה לא מבין מה אתה עושה, אתה מטיל את כל זה, כל אחד מטיל על השני. מתחיל את זה על כעסים והדבנות וכל הדברים האלה. זה מובן האדמה. עכשיו, באיזה זמן אנחנו חיים, טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? עוד 230 שנה, יום שבת, האלף השביעי. וסליחה שאני אומר, אנחנו כבני אדם יכולים כבר להביט קדימה. פעם הם אומרים, טוב, עוד אלפי שנים, אסור לדבר על הקץ כזה. אבל אנחנו יכולים להסתכל בהחלט קדימה. ולהגיד לבצווח, אני לא אומר 230 שנה, אבל מותר לי לחשוב מה, איך ניני יראו, או איך החומשים שלי, זאת אומרת, הדור הש... מותר לי לראות, אני לא, בעיני רוחי לפחות, מותר לי להסתכל קדימה. אני זוכר פעם, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, שהחבר'ה התלהבו, הוא, גאולה, ישועה, חכה עוד 200 שנה, סבלנות, מה הבעיה? חיכינו 2,000 שנה, עוד 200 שנה. עכשיו, איך אנחנו נראה עוד 50 שנה? עוד 100 שנה? איך הדור שיראה? איך מדינת ישראל תראה? באים הנביאים, באים החכמים, באים אומרים, חבר'ה, אנחנו במרוץ, נכון? אבל לקראת הפיניש. חדש ימינו כקדם. מצב הרוח של המין האנושי, של העם היהודי, ישתנה מקצה לקצה. אומר הרמח"ל, בזמן שתהיה הגאולה השלמה, תהיה שמחה בעולם. העולם יהיה שמח. למה? כי הרי 6,000 שנה האלה התחילו בגירוש האדם הראשון מגן עדן. והאדם הראשון מגן עדן שהוא גורש, הוא גורש כעונש חינוכי נאמר. הוא לא היה ראוי בגלל שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע. אז מה היה העונש שלו באמת? לא רק שהוא גורש מהמקום הזה שנקרא גן עדן, אלא העונש היה במצב הרוח שלו. מה היה מצב הרוח של האדם הראשון וחווה? עצבות. בעצב תאכל לחמך. בעצב תלדי בנים. העצבות שרתה על המין האנושי מאז חטא האדם הראשון, ואפשר לומר עד היום. אנשים מתהלכים בעולמם, לא חסר להם פיזית שום דבר, אבל מה שחסר להם מצב הרוח. אין להם שמחה. למה אין להם שמחה? אין להם חסרונות. כמו שאומר המהר"ל מפראג, חיסרון מוליד עצבות, ושלמות מביאה שמחה באופן טבעי. ומה זה הגאולה באמת? שיש שלמות. שלמות במעשים, שלמות במידות, שלמות במחשבות. ואז אומר הרמח"ל, מאמר הגאולה שלו אומר, שלעתיד לבוא, כשתבוא הגאולה לעולם, הגאולה השלמה, מה שיאפיין את מצב הרוח העולמי, האנושי, ושל עם ישראל בוודאי ובוודאי, תהיה מידת השמחה, שהיא כל כך חסרה לנו, וכל כך אנחנו זקוקים לה, למידה הזאת של שמחה, שמחת אמת תהיה בעולם, לא איזה שמחה של... של צחוקים או משהו כזה. שמחה אמיתית, אנשים יהיו שמחים וטובי לב, זה יהיה המציאות לעתיד לבוא. ואנחנו חיים ערב התקופה הזו. אז איזה זמן אנחנו חיים? טוב או לא טוב? אה? טוב, שאלה איך אתה רואה אותו. אני תמיד נותן משל לגבי הפרי. לפני שהפרי, האגס, לפני שהוא נבשל, הוא בוסר. הוא קצת מריר. אנחנו בתקופה שלי קצת מרירות, לא נכחיש את המציאות. אבל אנחנו חקלאים טובים ויודעים שאחרי זה תעבור תקופת המתיקות, הבשילות. ואנחנו לא רחוקים מהדבר. מבחינה היסטורית, אשרינו מתור חלקנו, שהיא דווקא הדור שלנו, הרי כל דור ודור יש לו תפקיד. כל דור ודור הוא חוליה בשרשרת ארוכה. אז הדור שלנו, מבחינת גורם הזמן, הוא דור נפלא. יש לנו מדינה, קיבוץ גלויות, ט"ו בשבט, הארץ פורחת, הארץ נותנת פירותיה, איך אומרים חז"ל, אין לך קץ מגולה מזה, כשאתה רואה כאן את את ארץ ישראל בפריחתה, איזה שפע, איזה מה, כל טוב סלע. מישהו פעם היה כאן מחנה יהודה? אתם לא הולכים, חבל. כדאי לכם ללכת. כל פירות העולם, לא רק הארץ. שפע כזה עוד לא ראית. אני זוכר את עצמי בגיל 8, כי הקימו את המדינה. אני זוכר שאבי זכרונו לברכה, לא היה מה לאכול במדינה. היו מחלקים אוכל בתלושים, קשה לנו להאמין בדבר כזה. ואני זוכר שאבי זכרונו לברכה הביא תפוח עץ הביתה. איזה חגיגה הייתה. הביאו את תפוח עץ, היינו ארבעה אחי, אני, גוריי כמובן, חילקנו את זה לארבעה חלקים, כל אחד קיבל רבע תפוח, כולם התרגשנו, יש תפוח עץ. מאז שוק מחנה יהודה התמלא בפירות. להשיג פרי היה דבר קשה. אני מדבר כאן לפני 60 וכמה שנה, 62 שנה, בסך הכל. היום, תראו איך המתנה פורחת. זה משהו לא יאומן. ולא רק זה. אנחנו בתקופה שאנחנו לא רק מייצרים אוכל לעצמנו, גם לאירופה, אפילו לאמריקה כבר מייצרים את הירקות והפירות שלנו. איזה שפע יש כאן. זה זמן טוב, מה אתם אומרים? אה? לא הייתם מחנה יהודה אף פעם. כדאי לכם לבוא להתרגש. רק לראות את השפע הזה, זה קרוב מרגש. הארץ נותנת פירותיה, מה אתם אומרים? בשפע. בשפע, כדוגמתו. אשרינו, זה זמן טוב עכשיו. הדבר השלישי אמרנו, המקום הוא טוב, מה אתם אומרים? איזה מקום, בסולם ההדרגה, איזה מקום, אנחנו נמצאים באיזה מקום, מ-1 עד 10, באיזה מקום אנחנו?
9.
9, לפני בית המקדש. מקום טוב בסולם החיים, מבחינת המקומות. מבחינת הזמן, איזה מקום אנחנו?
9 גם.
9, 8. 9, אבל ודאי לא באושוויץ. ודאי, שהיינו מתחת לאפס, מתחת לכל המדרגות. הברומטר של הזמן קפץ מבירה המקטה, אפשר לומר, מבור עמוק, לאיגרא רמא. אנחנו כבר באיגרא רמא מבחינה הזאת. מה צריך להגיד, תודה או לא? תגידו תודה, למה אתם לא אומרים? כל בוקר אתה קם, אני שואל את עצמי, איפה אתה חי? בירושלים, תודה. באיזה זמן? ברוך השם, קיבוץ גלויות, עוד מה? גאולה שלמה. תודה רבה. עכשיו, השאלה השלישית, אמרנו, עשן, נפש. מה זה נפש? נפש, כל הבריאות כולם, קוראים לזה מעשה בראשית. מה שמאפיין את מעשה בראשית זה הדרגתיות. זה מה שאנחנו אומרים, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת תודה למי? ליוצר בראשית. אדון הכל, אלוקים הוא האדון של הכל, שכל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, כל המציאות כולה, זה נכון, אני בדקתי את זה. אבל הוא ברא את העולם, יצר את העולם בהדרגתיות. כמו שרואים במעשה, בראשית באמת. בהתחלה, נאמר, בראשית ברא, קודם כל, את אלוקי, את השמיים ואת הארץ. את האור, אחר כך את המים, והבדיל בין מים מיליונים למים תחתונים, והבדיל בין המים לבין הארץ, ובתוך הארץ את הצמחים, אחר כך את גרמי השמיים, את הלבנה, את החמה, כל הדברים, אחר כך את הדגים, ואת כל מה שרומס על הארץ. אז מה אנחנו דגים? מה אתם אומרים? הוא גמר את היצירה בדגים? מה אתם אומרים? באיזה יום נבראו הדגים? והעופות? אתם לא לומדים תורה, חבר'ה, אתם יודעים כאן הרב קוק. ביום חמישי הדגים והעופות ואפילו התנינים, לא למדתם. אוי 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 אוי, צריך לקרוא תנ"ך. יום השישי מי נברא? לפני שבת מי נברא? האדם. אז אם ניקח את ההדרגתיות, השיא של הבריאה ומעשה בראשית, מה זה? האדם. מי זה האדם? אנחנו. אז מבחינת המדרגות של הבריאה, אנחנו אדם. צריך לזכור אותך מי אתה? דווקא היום כשהלכתי לכאן, ראיתי חתולה ג'ינג'ית. לא, באמת. ככה היא שוכבה על הרצפה, והשמש נהנתה מהחום קודם כל, אבל שמתי לב שהיא מצפה על איזשהו חרק או איזה משהו על השיח, מסתכלת, מתבוננת טוב טוב, בשביל לקפוץ עליה, ולקפוץ אותה את הדבר הזה. ברוך השם שאני לא חתולה. כל היום לשבת בשמש, לחפש איזה חרק, איזה אכבר, ולקפוץ עליו, זה כל החיים. עשה אותנו מה? חתולה? מה הוא עשה אותנו? תגידו תודה. תראו לכם שהייתם חתולה. איזה מין חיים אלה? כל היום סביב העכברים להסתובב. זה לא נעים. אז עשה אותנו אדם, נכון? נפש. נפש. עשה אותנו אדם, לא סתם אדם. גם בבני אדם יש מדרגות, צריך לדעת. יש הבדל גדול בין בני האדם. בכל חברה אנושית יש מדרגות. אבל יש גם מדרגה, כמו שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, הוא אומר, יש מדרגה שנקראת העם היהודי. ישראל. עם ישראל, אתם קוראים אדם. לא שבאנו להתגאות על המין האנושי, אבל בגלל הסגולה שלנו, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, יש לנו חיבור מיוחד, קשר מיוחד לריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא יתגלה דווקא אלינו, אל עם ישראל, מה לעשות? לא אני בחרתי בזה, ואני לא המצאתי את זה. זאת מציאות היסטורית ממשית. זה לדעת שריבונו של עולם בחר מכל בריאותיו, מכל המין האנושי, להתגלות, להעיר, דווקא דרך העם שאני נולדתי לתוכו, מה לעשות? לעם ישראל, אני צריך להכיר מה שנקרא בערך העצמי שלנו. אנחנו עם ישראל. אז אם אתה יודע מי אתה מבחינת המהות שלך, מבחינת למה נולדת, מה המיוחד שלך, מה הייחודיות שלך, לא רק כפרט אלא כשייך אל כלל, שיש לו ייחודיות מיוחדת, סגולה מיוחדת, שזהו עם ישראל. אז מה אתם אומרים, טוב להיוולד יהודי או לא? בסולם אחד עד עשר, איפה היהודים נמצאים? בעשר. עכשיו, זאת המציאות לאמיתה שלנו. לא הכותרת בעיתון, שהיא חולפת ועוברת. הכותרת בעיתון זה היום כאן, מחר כאן, זה דבר משתנה מקצה לקצה. אבל מבחינת העשן, מבחינת העולם, המקום שאני חי בו, הזמן שאני חי בו, המהות שלי כאדם, כבריאה, בריאה בתוך המערכת הבריאותיו של הקדוש ברוך הוא, זה דברים שזה לא דבר חולף, זה דבר קבוע. אז כל אחד ואחד שרוצה לברר את המציאות לאמיתה שהוא חי בה, הוא צריך לברר את שלושת הדברים האלה. המקום, הזמן והמהות שלו, והאני, מי אני? בתוך כל המקום והזמן הזה. זה מובן הדבר. עכשיו בוא נחזור לתפילה. אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת. למדנו את זה, אמרנו מה זה בית הכנסת? זה מקדש מעט. מקדש מעט זה מקום שמתגלה הכלל. הכלל מתגלה בבית המקדש. בית המקדש זה לא רק בניין יפה, הוא גם לא חייב להיות יפה דרך אגב, זה לא חובה. כשבנו את בית המקדש השני הוא נראה לא יפה כל כך, עד שאורדוס הוא בנה אותו מחדש ואיפה אותו וכל זה. עד רבה, כשאורדוס בנה את בית המקדש השני, מה שהיום אנחנו באים לכותל רואים את האבנים הגדולות האלה וכל היופי הפאר הזה, שרידי הפאר הזה, כל זה מימי אורדוס. אורדוס היה באמת אדם שלזכותו יאמר שהוא היה פיתח את הארץ מבחינת תשתיות, מבחינת בנייה, מבחינת בצורה מסיבית ביותר. היה, לא, היה באמת השר, בין השאר הוא בנה את בית המקדש השני מחדש. הגמרא והבטרה, בטח חלק מכם אולי לומד את הגמרא עכשיו, לומדים כאן להבטרה, מספרת איך בנו את בית המקדש. אורדוס בנה את בית המקדש השני, שבשעתו אורדוס כידוע הוא היה חולה בנפשו, היה לו מחלת הרדיפה מה שנקרא, שהוא חשב בכל אחד שרוצה להרוג אותו, והוא הלך והרג את כל מי שקרוב אליו. זה באופן שיטתי, זה מין שיגעון כזה. למה? כל אחד הוא חשש שרוצה לגזול ממנו את שרבית ההנהגה, את שרבית ההנהגה. אפילו את אשתו הוא הרג אותה ושם אותה בצנצנת של דבש, הוא אהב אותה, הוא שם אותה, הוא רוצה לראות אותה. שיגעון. בין השאר הוא גם הרג את חכמי ישראל כולם באופן שיטתי, ורק השאיר חכם אחד, קראו לו בבא בן בוטה. בבא בן בוטה זה, הוא לא הרג אותו, רק הוציא לו את העיניים. עקר לו את העיניים. יש עינויים מחזריים כאלה, יש מכשיר כזה שעוקרים עיניים. צ'יק, הוציא לו את העיניים. עיוור אותו. אבל כדרכם של אנשים שיש להם מחלה כזאת, מצבי הרוח משתנים. יום אחד, פתאום הוא התחיל לחשוב, מה עשיתי? מה עשיתי? אז הוא אומר, מה אני אעשה? כפרה על כל מה שהוא עשה. הוא הלך אל בבא בן בוטה הזה, החכם הזה, אמר לו, והוא חשב שבבא בן בוטה לא רואה אותו, אבל הוא הבין מי עומד לפניו. הוא אומר, מה יכול לעשות אדם שעשה כך וכך? מה הכפרה שלו על כל הדברים הרעים שהוא עשה? אז הוא אמר לו, בבא בן בוטה, ככה כאילו, לא אומר, מי שקיבה עינו של עולם, הוא יקים את עינו של עולם. מי זה עינו של עולם? חכמי ישראל. הם העיניים של האומה. העיניים תמיד מסיימים על החוכמה. ואדם החכם זה אדם שרואה איזה הוא חכם הרואה. את הנולד, כתוב, הוא רואה דברים, הוא מבין דברים, הוא מעמיק בדברים. אז הוא עקר עינו של עולם, זה עיניים שלו בעצמו, בן בוטה. אז הוא יקים את עינו של עולם. מה זה? אבל עינו של עולם זה גם בית המקדש. ואז הוא הבין באורדוס שצריך לבנות את בית המקדש, היה עלוב. כי כשבנו את בית המקדש השני, בתקופת קורש, בתקופה ההיא, זה היה בית, לעומת בית הראשון, שהיה פאר, בית של שלמה המלך. כל העולם התפעל מהיופי, מהפאר, שזה היה באמת לתפארת, עד כדי כך שחכמים, שאחרי גלות בבל, כשראו את בית המקדש השני, בחו, אמרו, זה העליבות הזאת, זה בית המקדש, זה לא בית המקדש שאנחנו זכרנו. אז הוא אמר לו לאורדוס, מי שקיבה עינו של עולם, יבנה את עולם, עינו של עולם, דיין את בית המקדש. אז אורדוס אמר לו, רגע, איך אני אבנה? אני צריך קודם להרוס בשביל להבנות. וזה נאמר, כל הסוגיה הזאת, עסוקה בעניין, אם יש בכנסת ישן, ורוצים לבנות במקומו בכנסת חדש, האם מותר להרוס את בכנסת הישן, ולבנות במקומו בכנסת חדש? יהיה דיון בהלכות בדברים האלה. אז בהקשר לזה מביאים את ההגדה הזאת של... אז אומר לו, בא ובא, אתה אומר, תשמע, אומר אורדוס, הוא אומר, אם אני ארוס את בית המקדש הישן, העלוב הזה, יבואו הרומאים, יוציאו צו הקפאה. אתם מכירים, יש צו, נקרא, צו הקפאה. ויגידו, הרסת? תשאיר את זה בעבר. מה, אתה רוצה שאני ארוס? יכול להיות שהתוצאה תהיה שבכלל לא יבנו את בית המקדש. אז אומר לו, אתה תלך שנה שלמה, פעם היה עד שמגיעים לרומא, זה לוקח שנה. תסיע שנה שלמה עד שיגיעו השליחים שלך לרומא. שנה שלמה יבקשו רישיון. שנה שלמה עד שיחזרו. שלוש שנים בערך זה לוקח לבנות ולהרוס. אז אתה תעשה את השליחות הזו, ותהרוס ותבנה. וכך היה. וכך היה, ובאמת אורדוס המלך שלח עלייה, בא לרומא עד שיוציאו את ה... איך זה נקרא? היתר בנייה. ושם בשלטונות ברומא, לקח שנה, היום כפיים לוקח יותר הרבה שנים. זוכר כאן לקח 15 שנה להוציא היתר בנייה. זה לא פשוט, היום להוציא היתר בנייה. מישהו מעוניין כאן להוציא היתר בנייה? ניקח נשימה ארוכה. וחזר ובנה באמת את בית המקדש. אבל אומרים חזל, מי שלא ראה את בית המקדש של אורדוס בנה, לא ראה בניין יפה מימיו. איך אומרים? יפה. זה היה משהו בניין יפה ביותר. אבל תמיד צריך... מה?
יותר משל שלמה?
ככה כתוב, אני לא יודע יותר משלמה. של שלמה לא זכיתי לראות. אבל ככה כתוב, את האבנים של הכותל אני רואה. באמת, זה רק הגדר של בית המקדש. האבנים של הכותל זה רק הר הבית, צריך לזכור. תארו לעצמכם את בית המקדש, איך הוא נראה. יהיה, תיאור, נראה משהו יפה יפה. אבל צריך לזכור שחזל מאוד דייקו בלשונם. ונאמר שם, יפה, רק יפה. אבל תוכן, בפנים היה הכל ריק. פיקצ'ר, כל התיירים מרומא וכל באו לקחת תמונות. בית המקדש. אבל הייתה שחיתות, צינת חינם, רוע, כל הדברים, מה שאפיין את אורדוס המלך. כל התקופה היא, והתוצאה הייתה, בניין יפה, בלי, בית מקדש יפה, בלי תוכן, בלי אפקט מוסרי, רוחני, שבית המקדש צריך להשפיע, להקרין, ואין לזה, אין לזה משמעות בכלל. התוצאה, הרס בית המקדש, בית שלישי, בית שני. למה אני אומר, זה מבחינת המקום? כן, אנחנו ברוך השם, נמצאים מבחינת בית מקדש מאה. סליחה, הגענו לבית מקדש מאה. בית המקדש זה מקום שצריך לאחד את עם ישראל. זה עלייה לרגל, כל האומה שלוש פעמים מתאחדת. חז"ל אומרים שהעם היה במקום בית המקדש, הם היו באים שפופים כל אחד עם המטענים שלו, עם הבעיות שלו, עם הצרות שלו, אבל היו יוצאים משם זקופים וטובי לב ושמחים. למה? בית המקדש לא רק מקום של הכל מתאחד, הכל מתאהר. טהרה זה כמו כביסה. בית המקדש זה הייתה מכונת הכביסה הגדולה ביותר בעולם. עם שלם נכנס מלוכלך, יוצא מגועץ, נקי וטהור, וזה השפיע על המצב רוח. ככה חז"ל מתארים את העלייה לרגל. עלייה לרגל זה היה לא רק סתם איזה מפגש של המוני אנשים נפגשים והולכים. זה היה מהלך ששינוי במצב הרוחני כתוצאה מהטהרה והקורבנות שבאים לחפר ותשובה וכל הדברים האלה, וזה היה גורם ל... בטהרה גדולה ביותר. זה העניין של בית מקדש, זה מקום שהעם מתאחד בו. בית הכנסת, לא במקרה נקרא בית כנסת, מלשון כינוס. אנחנו מתכנסים ביחד שלוש פעמים ביום בבית הכנסת. לנו זה נראה מובן מאליו דרך אגב. לנו ולאנשים דתיים. יש בית כנסת. נפגשים. נפגשים ביום, נפגשים בשבת, בחגים, במועדים. זה לא מובן מאליו. תהיו פעם בחוץ לארץ. אל תהיו, תהיו רק בארץ. יש מקומות שאין בית הכנסת בכלל. היהודים חיים שם, אבל אין להם מקום שהם נפגשים בו, שהם מתאחדים בו. זה מקומות מסוכנים מאוד ליהודים. אני זוכר פעם הייתי בארצות הברית, אמרתי, אני רוצה להתפלל, אמרתי, כן, ב-11 קילומטר מכאן יש איזה בית כנסת. בסוף נסעתי לשם, זה היה מוסך כזה של, לא מוסך, בעליית בית, יש מכוניות, שאין את המכוניות, אז מגרש חנייה כזה קטן, או בית זה חנייה. אמרו, זהו, זה בית הכנסת. בשביל להתפלל, צריך ללכת 11 קילומטר להיפגש. אשרנו מה טוב חכם בירושלים, אתם יודעים כמה בתי כנסת יהיה? כמה יש בתי כנסת בשכונה הזאת שאנחנו חיים כאן? מי יודע? לא כדאי לכם להגיד, אין סוף בתי כנסת. מכאן, שאתם יוצאים מכאן, בטווח של 300 מטר, כמה בתי כנסת יש כאן? תתחילו לספור, כמה בתי כנסת, ב-200 מטר כאן, קרובים.
זה עשרה.
עשרה. עשרה בתי כנסת. דבר גדול. מתעשבים, כאן, רואה נצחק כמה יש שם שלושה בתי כנסת, נכון? כמה זה? 50-100 מטר מכאן?
יש שם ארבעה בתי כנסת.
ארבעה בתי כנסת, סליחה. ארבעה בתי כנסת כאן, בטווח. בערב שרקי, זה חמש. אוהל משה, מה ששמע בתי כנסת קטן, שש. זה בטווח של הושטת יד. ומצד ימין, הולך כאן, שלונות אמירי, כאן יש כמה, שני בתי כנסת. הוא אחד, לא יודע, כל מיני משתנה שם. היה מרכז הרב, זה, אני גר ברחוב חיים ויטל, כל בית שלישי לבית כנסת. מה זה? משהו... אבל מי שייסע פעם לשוודיה, חפש בית כנסת. חפשו שם בית כנסת. איפה יש? מישהו היה פעם בשוודיה? לא הייתי. יש אחד מליבה. אחד?
אחד.
ושטוקלום. אולי גם בעוד איזה מקום. נכון? עם ישראל בא לארץ ישראל. מקדשים מעט יש כאן בלי עין הרע. הרבה מקדשים. בית כנסת, מקום שעם ישראל מתכנס אליו. זה ערך, זה דבר גדול. שיהודים הם ביחד, יושבים בבית תפילה כל יום, או בחג, או במועד, יושבים, מתכנסים וביחד. אני אזכר בדברים שאמר לי בחור שלמד כאן, הוא בעל תשובה, הוא נמצא בקיבוץ, אולי הוא לא רוצה שאני אגיד את הקיבוץ, בערבה. איזה קיבוץ בערבה? הוא עד היום חי בקיבוץ בערבה. וכשהוא חיתן את הבת שלו, נסענו במיוחד לחתונה וכל זה. באנו, והייתה שמחה גדולה, והחברים שמחו, והייתה שמחה גדולה. והיינו בחדר אוכל. היה חדר אוכל. אתם יודעים שבקיבוץ, המוסד המרכזי בקיבוץ זה חדר אוכל. למה? כי שם נפגשים. איפה נפגשים? חדר אוכל. כל עוד שלא הייתה הפרטה, כמובן. כשהיה קיבוץ, היה קיבוץ, קיבוץ, זאת אומרת שוויוניות, אז היו אוכלים בחדר אוכל. אחד בוקר, צהריים, וגם ערב היו אוכלים בחדר אוכל. אז הוא אמר לי, תראה, המוסד החברתי, המרכזי, היום בקיבוץ שתלנו, זה חדר האוכל. ותראה איפה חדר האוכל ממוקם? בראש הקיבוץ, במרכז, גם פיזית. הוא קם במרכז הקיבוץ. הוא אומר, אתה יודע מה? אני מצפה, אני מקווה שבנוסף לחדר אוכל יהיה המוסד המרכזי של הקיבוץ, יהיה בית כנסת. הרי בחדר אוכל מה עושים? מזינים את הגוף. ואז מדברים, משוחחים, נפגשים, בסדר גמור. אנחנו אומרים, סעודה במשפחה גם, איפה נפגשים? בסעודה נפגשים במשפחה. אני מקווה, בעזרת השם, שבית הכנסת הוא יהיה גם כן מקום מרכזי ביישוב שלנו, כן. ייפגשו לא רק להזין את הגוף, להזין גם את הנשמה. נפגשים שלוש פעמים ביום, מתפללים ביחד, לומדים תורה ביחד. באמת, יש קיבוצים מה שנקרא קיבוץ הדתי, או מושבים, אתה רואה בית כנסת, זה המקום המרכזי. אתה בא ליישוב דתי, המקום המרכזי, איפה זה?
בית כנסת.
אחר כך אומר לי, תשמע, אבל אז התחיל התהליך ההפרטה. עכשיו, מה קורה בהפרטה? כל אחד רוצה לאכול איפה? בבית שלו. נכון? נכון או לא? אני חייב לאכול את האוכל שמבשלים לי? אני רוצה לבשל לעצמי. דבר טבעי. ההפרטה זה בדיוק הפוך מהעניין של הכלליות. מה זה הרעיון של הקיבוץ? כולם בעד אחד, אחד בעד כולם. השוויוניות. מה זה הפרטה? פרטיות. יש שם פרטיות. מכלליות עברו לפרטיות. אז היום, מה עושים? אז מה נעשה עם חדר אוכל? זה נשאר ריק פתאום. פתאום עלה רעיון בקיבוץ שאני באתי ממנו. אולי נפתח מסעדה. רעיון טוב, מה אתם אומרים? מסעדה לכולם. נכון? מה אתם אומרים? רעיון כלכלי, יש בזה תועלת. בקיבוץ שאני באתי ממנו, באמת אמרו, נפתח מסעדה, אבל אמרו, תראו, היום המון אנשים דתיים בארץ הזאת. אם לא תקבל הכשר למטבח, מי יבוא לאכול? מי? אמרו, עשו סקר, 80% במדינה הזאת רוצים לאכול אוכל כשר. חייבים להכשיר את המטבח. מה אתם אומרים? זה רעיון טוב להכשיר את המטבח, מבחינה כלכלית. רעיון טוב. בהתחלה הייתה עוד ההצבעה הראשונה, החליטו, עד כאן, הכשר לו. אתם רוצים שעוד יבואו אלינו כאן משגיחים וישגיחו... הצבעה השנייה, מה אמרו אנשי המשק הכלכלנים וכל זה? חבר'ה, אם אתם רוצים מטבח, מסעדה לכל עם ישראל, מה צריך לעשות? חייבים? להכשיר. איזה הכשר? מהדרין, שבמהדרין. כותבת לי חברה מהקיבוץ, דובלה, לא תאמין. היום אתה יכול לבוא לקיבוץ, לאכול בחדר אוכל, מהדרין שבמהדרין. חדר אוכל נהפך למסעדה כשרה. כי היום באים אנשים מבחוץ לאכול בחדר אוכל. מוסד רווחי, מוסד כלכלי. אז כבר, עכשיו יש כבר חדר אוכל קשה. עכשיו, והרי הרבה ילדים, הרבה חברים חוזרים בתשובה. מה צריך כשחוזרים בתשובה דבר ראשון? בית כנסת, נכון? היום כמעט אין קיבוץ שאין בו בית כנסת. ובאים הנכדים רוצים לעלות לבר מצווה. איפה יעשו את זה? עולים לתורה. אז כמעט בכל מקום אתה רואה היום, ברוך השם, גם בית כנסת, גם אחד האוכל כשר. המוסד המרכזי של יישוב יהודי, מה הוא? בית כנסת. מלשון כינוס, מתכנסים, צריך להתכנס. אבל אם יש לך יישוב, ואין שם בית כנסת, מקום שהציבור מתכנס, וכל אחד התחלנו לעצמו, זה לא בריא, זה לא טוב. הרבה מאוד בחינות. אז זה מה שהוא אומר, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית כנסת. בית כנסת זה מקום, לא רק מקדש מעט, מקום שאנחנו מתאחדים בו, גם בתכנים של התפילה, גם במציאות הזאת שעשרה יהודים ביחד, זה דבר גדול מאוד. למרות השוני בין כל אחד ואחד, ועצם העובדה שאנחנו באותו מקום, מתפללים באותו מקום, זה מעלה גדולה. במובן, מדוע אין תפילתו של אדם נשמעת בית הכנסת? תפתחו בבקשה בממתת. כתוב, מניין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת. גדול מאוד כוח הרבים. כוח הכלל הוא גדול מאוד. על כן עוזרנו שלא לפרוש מן הציבור. כמו שהלל אומר, אל תפרוש מן הציבור. נכון שציבור זה ראשי תיבות צדיקים בינוניים ורשעים. הציבור הוא מגוון. הציבור של עצמו לא כולם שווים. ולא יכולים להיות כולם שווים. יש מדרגות מדרגות בציבור. אבל כוח הרבים הוא כוח גדול מאוד. למרות השוני בין אחד לשני. כוח הרבים בכללם, כיוון שהתייצבו על דרך הטוב, לא ייפול מהם שינוי. למה? כי בכלל אין שינוי. הכלל, אין, בפרטים יש שינוי תמיד, אבל בכללים אין שינוי. ומה המשל דומה לעץ? הענפים בעץ משתנים. יש עלים, יש פרחים, יש שינוי, יש צמיחה וגדילה. הגזע, שהוא בעצם, מה זה הגזע? זה ציור הכלל. כל הענפים מתאחדים בגזע, בשורש. הכל מתאחד הכלל הוא קבוע. הפרטים משתנים, אבל הכלל הוא קבוע. כי אין השינוי אלא בפרטים. אבל הכלל לא ימלט שימצא קיים כולו להיות נאמן לשם יתברך. גם בדור שלנו, שלכאורה היינו כביכול התרחקות מריבונו של עולם, הדת, זה רק דבר זמני, זה לא דבר קבוע. כלל ישראל, ככלל האומה, אנחנו מחוברים לשורשים שלנו, נרצה או לא נרצה, זה לא יעזור לנו. אני לא יודע אם שמעתם אתמול, במקרה נסעתי באוטו, שמעתי את הנאום של הנשיא פרס וראש הממשלתנו בנימין, כן, ביום
השואה, כן.
הייתי בטוח שלמדו במכון מאיר שניהם. זה לא היה פעם ככה. פעם לא היה, אני חושב שבגין, זיכרונו לברכה, אמר, ברוך השם, עשו ביקורת, כל דבר אתה צריך להגיד ברוך השם, בעזרת השם, בעזרת השם, והדתיים הם הפשוטים, סוף סוף מישהו אומר עזרת השם, ברוך השם. היום אתה לא יכול, היום אתה רואה העם על מנהיגיו, מבינים שבלי שורשים, בלי מסורת, אין לנו עתיד בכלל. אז כשהם הולכים לתת נאום לפני אומות העולם, זה לא רק נאום בשבילנו, בשביל העם ישראל, זה נאום עולמי. שראש ממשלה או נשיא המדינה נותן נאום בגרמניה, אותה גרמניה הנוראה שגרמה לנו את מה שגרמה לנו, במקומות הכי, הכי דרמטיים שלה, הכי נוראים של עם ישראל, הם משדרים לעולם כולו. והכל רצוף בדברי תורה, דברי הנביא, דברי זה, כאילו תלמיד חכם שפותח את התנ"ך, שיעור בתנ"ך, יחזקאל הנביא, התחיינה עצמות היבשות. ואף אחד לא מצפצף. ואף אחד לא אומר, תגיד לי, למה אתה מביא פסוקים מהתנ"ך של היהודים? כולם מבינים, לכולם זה מובן הדבר. עם ישראל קם מתחייה, דבר פשוט. חל שינוי בעם ישראל. בכלל אין שינוי. עם ישראל זה אותו עם ישראל שהיה לפני אלפי שנים, ואותו עם ישראל שחי היום יחיה לעתיד, לנצח. נכון שאותו העם הזה, מבחינת המציאות ההיסטורית, יש לנו עליות וירידות, זה נכון. הירידה הכי גדולה שלנו דווקא הייתה בגלות. הייתי אומר, בשיא הגלות זה השואה, שהיינו בתחתיות, ממש בבירה עמיקתא. ממש היינו בתחתיות הארץ. אבל מיד אחרי זה, איגרא רמא. עלינו לארץ ישראל, הקמנו מדינה, הגענו לאן שהגענו. אבל כל זה זה כלל ישראל. ובכלל אומר כאן הרב, אין שינוי. בעטיפות יש, אבל לא במהות. במהות אין שינוי. אנחנו אותו עם בדיוק. למרות שאנחנו מחליפים לפעמים את הבגדים שלנו, את הלבוש החיצוני שלנו. אבל במהות שלנו אנחנו נשארים תמיד. אז זה בית הכנסת. זה מקום הרבים. כשאדם מחובר אל הכלל, מחובר אל הנצח, מחובר לדברים ערכיים, נצחיים, כמו שהוא כותב. כוח הרבים בכללן, כיוון שהתייצבו על דרך הטוב, לא ייפול בהם שינוי, כי אין השינוי אלא בפרטים. אבל הכלל לא ימלא שימצא קיים כולו להיות נאמן לשם יתברך. ודאי וודאי, הנאמנות הזאת, והשייכות הזאת, בני בכורי ישראל, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, בין כך ובין כך, בכל מצב, ולא משנה איך אנחנו נראים כלפי חוץ, העם, כאומה, אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם. רוחי, כמו שנאמר, רוחי אשר עליך, כן, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מזרע זרעך, מעתה ועד עולם. זה עניין של בית הכנסת. אתה בית הכנסת, מתחבר אל העניין הכללי. לכן גם אין תפילתו של אדם משמעת, אלא לבית הכנסת. אתה מתפלל, צריך להיות מחובר לכלל ישראל. כן, גם במקום, גם בזמן, וגם מבחינת לדעת מי אנחנו ומה אנחנו.